יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת נחמיה בן אליהו זיכרונו לברכה ורבקה בת שמחה זיכרונו לברכה. ט"ו באב שמח. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. בכל השנה לא היה יום טוב כזה. מספרים על רווק מזדקן אחד שנפגש עם הרבה נשים ועוד אחת ועוד אחת, וזה לא מצליח עם כל אחת, אחת שבוע, אחת שבועיים, אחת חודש, אחת חודשיים. ברגע האחרון לפני החופה הוא מצא איזה בעיה והיה בורח. אמא שלו הבינה שהבעיה היא אצלו, לא אצל הבנות, אז היא שלחה אותו לאיזה רב חכם שהתייעץ, שידבר איתו. הרב אומר לו, תגיד לי, כשאתה נפגש עם אישה, עם בחורה, מה אתה מחפש? מה חשוב לך? מה אתה בודק? הוא אומר, כבוד הרב, דברים בסיסיים, שתהיה יפה, שתהיה חכמה, שתהיה טובה, שתהיה רגועה, מבית טוב, אם אפשר קצת כסף בצד. אומר לו הרב, תגיד לי, אתה מתכוון להתחתן עם אישה אחת או עם כמה? בחיים צריכים לוותר. להתחתן זה הרי לוותר. לפני החתונה, אז הכל חלום. אתה תקבל הכל. אישה שהיא גם יפה וגם חכמה וגם עשירה וגם מבית טוב וגם מחוס, הכל הכל. בסוף, מגיעים לחופה, אז יורדים למציאות ורואים שלכל אדם יש חסרונות וכל אדם הוא מוגבל, ואין אף אדם שיש בו את כל מה שתכננת. וצריך לוותר. והשאלה היא מה חשוב ועל מה, על מה מוותרים. לפי היהדות, איזה תכונות חשובות באדם? יופי זה חשוב? לא. שקר החן והבל היופי, אתה אומר, מה יש לך להתלבט? שלמה המלך פתר את הבעיה. השירות חשוב, כסף חשוב, שהאישה תבוא מבית עם כסף חשוב? הכי חשוב, על זה לא מוותרים, אתה אומר. אוקיי? בטח כבר חיתנת את הילדים, אם אתה ככה מתחייב. בית טוב חשוב? חשוב, איחוס חשוב. אוקיי. אז אתה פסקת שיופי זה כלום, לא קיים בכלל. שקר החן והבל היופי, ככה שלמה המלך אמר, ואתה צודק. נקרא יחד מה ששלמה המלך אמר, במובן מספר אחד, שלמה המלך צריך לזכור מי אמר את זה. אדם שראה משהו בחיים, אדם שראה יופי, ראה עשירות, ראה חוכמה, מלכת שבא הייתה אצלו, אנשים הכי נאות בעולם עברו אצלו, 1,000 נשים היו לו, המומחה מספר אחד בהיסטוריה לזוגיות זה שלמה המלך, ותראו מה הוא אומר, איך הוא מסכם את ניסיון חייו בסוף. שקר החן והבל היופי, הוא אומר בסוף פרק אשת חיל, במשלי למד א', אישה יראת השם היא תתעלל. ואם מישהו לא מבין למה זה שקר, איך היופי נהיה שקר? זה כל כך מרשים, למה זה, יפ... למה זה שקר? אז בא המהר"ל ומסביר בסנהדרין כ', כי היופי אינו דבר שורש, כי אין עיקר הדבר כך, רק הוא מבחוץ. זה סתם משהו חיצוני. בהתמודדויות של החיים, אין לזה משמעות. אתה צריך לקום לילדים בלילה, לבלות לידם לילה, לא משנה אם האישה שלידך יפה או לא. כשאתה צריך לקום עייף בבוקר לעבודה, או אתה צריך לעבור כל מיני קשיים בחיים, לא משנה איך נראה האדם לידך. מה? כן, משנה אם הוא יודע להכין ארוחת צהריים. זה הכוונה כנראה, אישה יראת השם, היא תתעלל. אישה שיודעת להכין ארוחת צהריים, אישה טובה, עם מידות טובות. אישה שיש לה ערכים טובים, אומר שלמה המלך, זה מה שקובע בחיים. מה כל השאר? זה קישוט, זה פלקט, מה זה נוגע? פשוט לכאורה ויפה, אבל רק לכאורה. כי אנחנו היום חוגגים את ט"ו באב. מה היה ט"ו באב? ט"ו באב היה הסוג של ערב, נקרא לזה מפגש, במרכאות פנויים פנויות. בירושלים, פעמיים בשנה, הבנות היו יוצאות לכרמים ורוקדות שם, ואני לא יודע אם הבחורים היו בשעת הריקודים, אולי היו באים אחר כך, אולי רק האימהות היו בריקודים, רק השטחניות היו בריקודים. על כל פנים, והבנות היו מציגות את עצמן. ומה הן היו אומרות? אתה אומר שיופי זה כלום, שהשירות זה כלום, שאיחוס זה כלום, השאלה מה את? אישה יראת השם, זה מה שקובע. אבל מה בנות ירושלים היו מספרות על עצמן? מדהים. בואו נקרא יחד את הגמרא. זה הגמרא של ט"ו באב, אין גמרא אחרת. מסכת, סוף מסכת הענית. בואו נקרא מה הגמרא מספרת, מה בנות ירושלים היו מספרות על עצמן לבחורים. אנחנו בטח חושבים, הם בטח אמרו, תראה, אני בחורה יראת השם, חסידית מאוד, כל יום שישי הולכת לאסף הרופא, מחלקת נרות שבת קודש לנשים שמסכנות שזקוקות לעידוד. אני הוצאתי 100 בפסיכומטרי, אני מידות טובות, אני יודעת לבשל, אני עוזרת לאימא, יש לנו 10 ילדים בבית, אני עוזרת. לא מיני ולא מקצתי. בואו תראו מה הגמרא בסוף תענית מספרת, מה בנות ירושלים היו משווקות את עצמן. סוף תענית, אני קורא את זה לגרסת העין יעקב, כי הוא מוסיף עוד שורה שאין בגמרא, וזו שורה מאוד יפה, אז אני הוספתי גם אותה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו יומים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. מה היה בט"ו באב ויום הכיפורים? שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים. הם היו עושות דבר מאוד יפה. הם היו לוקחות כל אחת בגד לבן מהחברה. בגד לבן כי כל הבגדים זהים, חולצות תלבושת, וכל אחת הייתה לוקחת ממי שפחות ממנה. בת מלך לוקחת מבת כהן גדול, אף אחת לא באה עם הבגדים שלה, כדי שלא ייווצר מצב שתהיה תחרות. כל אחת תבוא עם הבגדים היפים שלה, יש בנות שאין להם ממה לבוא, בנות עניות, בנות מכוערות שאין להם בגדים. אז אף אחת לא הייתה באה עם בגדים שלה, כדי שיהיה להשוות אפשרויות, שיהיה שוויון אפשרויות, שוויון מעמדות. כל אחת הייתה לוקחת חולצה לבנה, סמלה לבנה, כמו ביום כיפור, כמו שהולכים ביום כיפור. מי החברה שהיא שווה פחות ממנה, ממעמד פחות ממנה, והיו באות ככה. יוצאות לכרמים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים כדי שלא לבייש את מי שאין לו, וחולות בכרמים. אוקיי, לצאת לכרמים זה עוד לא מספיק, אז השטחנית ניגשת ואומרת, מי את, מה את, רואה בחורה שמוצאת חן בעיניה, אז היא מתעניינת. ומה הן אומרות? מה הן מספרות על עצמן? מדהים. 4 משפחות, קבוצות היו בארץ ישראל. תראו עם מה הגמרא מתחילה. יפהפיות שבהן אומרות, תנו עיניכם ביופי, שאין אישה אלא ליופי. השם ירחם. גמרא וסוף מסכת תענית. אין האישה אלא ליופי, זה מה שהם אמרו. מיוחסות שבהן אומרות, תנו עיניכם במשפחה. תסתכל על אבא שלי, על אמא שלי, הבית שממנו באתי, סבתא שלי. לפי שאין אישה אלא לבנים, שמה אדם מתחתן, ילדים טובים, אישה טובה, גנים טובים, ילדים טובים. עשירות שבהן אומרות, תנו עיניכם בבעלי ממון. חבר'ה, פה יש כסף, אל תחשבו פעמיים. מכוערות, בינוניות ועניות, כן, זה כל שלושת הקבוצות. אלה שהן מכוערות, הן לא שייכות לקבוצה של היפהפיות. אלה שהן בינוניות, זאת אומרת, הן לא מיוחסות. ואלה שהן עניות, שהן לא שייכות לקבוצה של העשירות, מה נשאר להם לומר? קחו מכחכם לשם שמיים. חבר'ה, שקר החן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל. מה קורה לכם? יופי, עשירות, איחוס, לאן התדרדרנו? אישה עירת השם, זה מה ששלמה המלך, אז מה הם אומרות? קחו מכחכם לשם שמיים. בתלמוד מוסיף עוד 3 מילים יפות, ובלבד שתיאטרונו בזהובים. יש כמה דעות, אני רוצה לומר דעה אחת, פירוש יפה מאוד בעין יעקב, שהן אומרות, האמת היא שכולן יפות. האמת היא שכל אחת, אם תיאטרונו בזהובים, אם תלבישו אותנו טוב, אז כולן יפות. ויש על זה הרי את הסיפור המפורסם עם רבי ישמעאל, שהיה בחור אחד שרצו לחתן אותו עם אחיינית שלו. והיא הייתה מכוערת והוא לא רצה להתחתן איתה. אז הוא, ואמא שלו לחצה אותו, והשטחנית לחצה אותו, ולא נותרה לו ברירה, אז הוא נדר שהוא לא מתחתן איתה. נו, עכשיו רוצים לבטל לו את הנדר. האמא רצה לבטל לו את הנדר. מה עשתה? הלכה לרבי ישמעאל, אמרה, אני רוצה שהוא יתחתן איתה, אני מרגישה משמיים שזה הזיווג שלו. האחיינית הזאת, היא גדלה אצלנו, אני מכירה אותה, זה הזיווג שלו. אבל הוא נדר נדר, צריך לבטל את הנדר. הלך רבי ישמעאל, אמר, תביאו אותה אליי. הביאו אותה הביתה, את הבחורה הזאת. הלבישו אותה, כמו שכתוב פה, תעטרונו בזהובים. סמלה, חולצה, סירקו אותה, איפרו אותה, תכשיטים, וקראו לבחור הזה. שאלו אותו, אתה מכיר את זאת? הוא אומר, נראה לי שאני מכיר, נראה לי שזו אחיינית שלו. אבל היא הייתה יפה, הוא אף פעם לא ראה אותה ככה, נולדה מחדש. אומר לו רבי ישמעאל, מזו נדרת? עליה נדרת? הוא אומר, לא על כזאת נדרתי. נדרתי על זאת שיושבת אצלי בבית, לא עליה. זאת היא נראית טוב. אומר, אני רוצה לבטל את הנדר. התחיל רבי ישמעאל לפקוט ואמר, בנות ישראל נאותן, אלא שהעניות מנבלתן. העוני של בנות ירושלים הוא זה שמנבל אותם, הוא זה שפוגע ביופי שלהם. אבל אם היה כסף והיית יכול להלביש את הבנות כמו שצריך, אז כולן היו יפות. אם כן, אפילו המכוערות מוסיפות, ובלבד שתעטרו קודם כל קחו לשם שמיים. ואם אתם דואגים לדירה, לאישה נאה מרחיבה דעתו של אדם, אתם דואגים שיהיה לכם חסר, אז תלבישו אותנו טוב וגם זה יסתדר. ואנחנו שואלים, שקר החן והבל היופי, וזה מה שיש לבנות ירושלים לספר על עצמם. אז היופי, איך אומרים? לשקר יש רגליים? אז השקר הזה מצמיח רגליים והופך להיות פתאום דבר גדול, והעשירות הופכת להיות דבר גדול. אז תבואו ותגידו לי, מה אכפת לנו מבנות ירושלים? היו כמה בנות שהסתובבו ברחובות, מה אכפת לנו מהם? קודם כל זה לא נכון, כי המשנה מספרת. אבל זה לא נכון מהסיבה הפשוטה, שיש פה בעיה גדולה. התורה, תורת ישראל, תורת משה, כשהיא מספרת על האימהות שלנו, מה היא מספרת? שהן היו יפות. על כל אחת מהאימהות, התורה טורחת לציין. היא לא מספרת עליהן משהו אחר. על רבקה היא מספרת שהייתה טובת לב. על רחל לא מסופר משהו אחר, על לאה לא מסופר משהו אחר, על שרה לא מסופר משהו אחר. על מי? לאה כתוב ועיני לאה רכות, גם מתייחסים ליופי שלה, אמנם בחלילה שהיא בכתה הרבה, דיברנו על זה פעם, אבל גם מתייחסים למראה שלה. התורה טורחת לציין, דע לך, באנו ממשפחה יפה. האימהות שלנו היו יפות ועל כל אחת היא מספרת את זה. בואו נקרא יחד. על שרה בבראשית כ"ג, וזה מקור מדהים. כי כתוב ככה, כששרה מתה, התורה משבחת את זה לא בחייה. בחייה כתוב שאברהם אמר, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראית, אבל זה בגלל המצרים, זה לא אומר שזה היה חשוב לו. להפך, רק עכשיו הוא יודע. אבל אחר כך, אחרי שהם יורדים, אחרי ששרה מתה באופן פתאומי, התורה אומרת, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. מה פתאום שנה, שנה, שנה? תגיד 127. למה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים? אומר רש"י, למה נכתב שנה בכל כלל? לומר שכל אחד נדרש לעצמו. התורה רוצה ללמד שהיא בת 100 הייתה כמו בת 20, ובת 20 כמו בת 7. מה הכוונה? בת 100 הייתה נקייה מחטאים כמו בת 20, ובת 20 הייתה יפה כמו בת 7. אצל שרה לא היו שינויים, אצל צדיק אין שינויים. כמו שאתה רואה אותו בכיתה א', ככה הוא יצא מהעולם הזה. הוא לא נובל, הוא לא מתקלקל, הוא לא מסריח, הוא נשאר אותו דבר בכל המובנים. אז התורה משבחת אישה אחרי מותה. זה אפילו קלי דעת לא עושים דבר כזה. אתה שואל שאלה טובה ואני לא יודע את התשובה עליה. שאלה ידועה ואינני יודע את התשובה. על כל פנים, התורה משבחת אישה אחרי מותה, שהיא הייתה יפה כמו בת שבע. יש פה משהו, יש פה משהו. על הרבקה, והנערה טובת מראה מאוד. רחל, וגם לאה, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. נו, ומעניין שזה לא נשאר בנשים, את האבות התורה לא משבחת שהם היו יפים. או שהם לא היו יפים, או שזה לא חשוב, אולי גבר לא צריך להיות יפה. אבל על שאול ודוד היא כן אומרת שהם היו יפים. התנ"ך אומר, על שאול כתוב, ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב, משכמו ומעלה גבוה מכולם. שאול זה היה בחור עם כתפיים. בחור שכשנכנס לאולם, כולם ראו אותו. בחור גבוה, מרשים, מוצק. בחור היה, סליחה, שאול היה בן בנימין, נכד של לאה, של רחל, סליחה. ילדי רחל היו מאז ומתמיד יפים. יוסף, שאול, תמיד אנשים יפים. דוד, גם עליו כתוב, והוא אדמוני. אדמוני זה ג'ינג'י, זה בדרך כלל לא סימן ליופי, אבל עם יפה עיניים וטוב רואי. התורה מדגישה, סליחה, הנביא מדגיש, שלדוד היו עיניים, והוא היה נראה טוב מרחוק. אז מה הולך פה? מה ההדגשה שהיופי כל כך חשוב? איך היופי הפך להיות כל כך חשוב אם כתוב שקר חן והבל היופי? אוקיי, בואו נתחיל כמה מילים על ט"ו באב, איך היום הזה נולד בכלל. ט"ו באב הוא ההפך מתשעה באב. ביהדות הכל מסודר, הכל יפה, הכל קורה בזמן. יש ביטוי חזק מאוד בגמרא שאומר, מגלגלים חובה ליום חייו, ומגלגלים זכות ליום זכאי. נחס תמיד קורה ביום של נחס, ובשורות טובות תמיד קורים ביום של מזל. זה מסודר, זה ככה זה הולך. לכן אצל יהודים תמיד מחפשים יום של מזל. אדם עובר דירה, הוא מחפש יום יפה, ראש חודש, יתחיל טוב, יום הולדת, יום נישואין, מחפשים תאריך יפה. אז ט"ו באב זה ההפך מתשעה באב. תשעה באב זה הנכס הנצחי, הנכס הנצחי של עם ישראל. המרגלים חזרו, דיברנו על זה לפני שבועיים, אחר כך בית מקדש ראשון חרב באותו יום, שני חרב באותו יום, הרוגי ביתר, גירוש ספרד, 2000 שנה, 2500 שנה צרות ביום הזה. ט"ו באב הוא ההפך. תמיד שקוראים דברים טובים זה בט"ו באב, זה מתחיל מחטא המרגלים. תשעה באב קרה בגלל חטא המרגלים, ט"ו באב נגמר חטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים הקדוש ברוך הוא אמר להם, גזר עליהם שכולם ימותו במדבר. תוך 40 שנה, כולם ימותו במדבר. היות שזה קרה בערב תשעה באב, אז הם הבינו שהם יתחילו למות בערב תשעה באב הבא. ערב תשעה באב הבא, כל האנשים מגיל 20 עד גיל 60, יש אומרים כל האנשים, שאומרים רק בטווח הגיל של השנה הגבוהה, חפרו לעצמם שוחות באדמה ונכנסו לתוכם. קברו לעצמם קברים. בבוקר 15,000 לא קמו. 1 חלקי 40 מתוך 600,000, 1 חלקי 40 לא קמו. חלפה עוד שנה, שוב פעם הגברים נכנסים מגיל 20, הגברים בין גיל 20 לגיל 60 נכנסים לאדמה, שוב ערב תשעה באב, 15,000 לא קמים. ככה חלפו 39 שנים, ומתו בעצם כמעט כולם, 585,000, כמעט כל הדור הזה מת. הגיע תשעה באב האחרון במדבר. 15,000 האנשים האחרונים שנשארו מאותו דור, חופרים לעצמם שוחות בקרקע ונכנסים פנימה, מצפים לגרוע מכל. עוד שעה עוברת, עוד שעה עוברת, הם רואים את 2, הם רואים את 3, הם רואים את 4, הם רואים את 5, השמש זורחת והם חיים. מה הם חשבו? הקדוש ברוך הוא הרי לא טועה, כנראה אנחנו טעינו, כנראה הלילה לא תשעה באב, כנראה חטא אב, טעינו במולד. נכנסו גם בלילה הבא, נכנסו גם בלילה אחריו, עד שהגיע ט"ו באב. ט"ו באב היה סופר ירח, כמו הלילה, מי שנסע עכשיו, נסעתי בכביש פתוח קודם, מדהים, בכל חיי לא ראיתי את הירח כמו שהוא עכשיו, פשוט אפשר לחבק אותו מהגודל שלו. היה כנראה סופר ירח, הם רואים את הירח ענק, והם מבינים שט"ו באב הלילה, תשעה באב עבר לכל הדעות. אלוקים ריחם עליהם, הם קיבלו את החיים במתנה. הם הבינו שחטא המרגלים נגמר, אלוקים לשנה האחרונה נותן חנינה ונותן להם להיכנס לארץ. זו הייתה חגיגה גדולה, יום של פיוס, יום של חנינה. אחר כך יום הכיפורים, זה בוודאי יום של פיוס וחנינה, הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות השניות, מחל על חטא העגל. אז שני הימים האלה, ט"ו באב ויום הכיפורים, ימים של מחילה, ימים שהקדוש ברוך הוא מתפייס עם עם ישראל, אמרו זה יום יפה לחתונות. אם יום של פיוס כזה ויום של מחילה, איזה יום יותר מסוגל מזה לחתונות? נגד שלום בית, נגד בעיות בשלום בית. החליטו להפוך את היום הזה ליום של חתונות. לפני החתונות עוד שני דברים. ביום הזה מקבלים שתי תקנות שקשורות לחתונות. א', כשהם היו במדבר, הייתה תקנה שבנות יחידות מתחתנות רק עם השבט שלהם. זאת אומרת, בת יחידה שאין לה אחים, כמו בנות צלופחד, מתחתנת רק עם בני השבט שלה, לא עם שבטים אחרים. למה? כי בנות יחידות הרי יורשות נחלה. אם הם יתחתנו עם בת יששכר, תתחתן עם בן יהודה, השטח יעבור לבעל, יעבור לילדים, ובעצם באמצע שבט בנימין או שבט יששכר, פתאום תהיה מגרש ששייך לשבט אחר. אז כדי שלא יהיה בלגן, אמרו שבת יחידה שיורשת שטח, מתחתנת רק עם השבט שלה, כדי לשמר את הנחלה בשבט, שלא יצא לשבטים אחרים. אחרי שנכנסו לארץ, הפסיקו את זה. אמרו, ט"ו באב, זה זמן לפתוח את השערים, בנות רוצות להתחתן, לא נגביל אותם. בנות יחידות, שיתחתנו עם מי שהן אוהבות. מצאו מישהו משבט אחר, שיתחתנו איתו, למה להגביל אותן? בגלל שטח, בגלל נחלה, להגביל אהבה? אז פתחו את השערים ונתנו לכל אחת להתחתן עם מי שהיא רוצה. אז זה כבר ט"ו באב. עוד דבר גדול קרה בט"ו באב. התירו את החרם על שבט בנימין. אחרי הסיפור עם פילגש בגבעה, שבט בנימין הרי היה בעל, גבר שהלך עם אשתו והוא חנה בשבט בנימין בעיר רמה על יד ירושלים או בגבעה, ושבט בנימין התעללו בה בלילה. אז מאז גזרו חרם שלא מתחתנים עם שבט בנימין. בט"ו באב אמרו זה הזמן להפר את החרם. למה? כי בנות ירושלים יוצאות לכרמים. וזה מביא אותנו לאירוע שלנו. היות שט"ו באב ויום הכיפורים היו ימים של מזל, ימים של פיוס, ימים של מחילה, אמרו זה ימים של חתונה. יום כיפור, קצת קשה להבין איך יום כיפור הפך להיות יום של חתונות, אבל הם העדיפו את המזל הטוב של יום הכיפורים, שבו הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות, ערב טוב, שבו הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות, והפכו את ט"ו באב ויום הכיפורים לסוג של מפגש כזה, של פנויים פנויות. וקראנו קודם את התיאור בסוף תענית, שבנות ירושלים יוצאות החוצה, מחוללות בקרמים, ומכריזות על עצמם, תנו אליכם ליופי, תנו אליכם בבעלי ממון, תנו אליכם במשפחה, ורק בסוף קחו מכרכם לשם שמיים, אלה שלא נותר להם עוד מה לומר. ואנחנו שואלים, חוזרים לשאלה המרכזית שלנו, איך השקר הצמיח רגליים? איך שקר החן והבל היופי הפך להיות המשהו שבו בנות ירושלים מתהדרות? יופי, עשירות, משפחה, לא מתאים, קצת צורם. ואמרנו שגם התורה זה מה שהיא מספרת. ראיתי פעם פירוש יפה, לא זוכר איפה, לא מצאתי עכשיו את המקור שלו למרות שחיפשתי. פירוש יפה מאוד, שאומר בוודאי יופי זה חשוב, בוודאי השירות זה חשוב, דירה אישה נאה מרחיבה דעתו של אדם, הנוי והאושר נאה לצדיקים, כך כתוב בפרקי אבות. למה שלמה המלך אמר שקר אכן? מצמרר. כי אשת חיל נאמר על אישה אחרי מותה, נאמר על אישה שמתה. כנראה ששלמה המלך אמר את זה כהספד על אחת הנשים שלו שמתו. הוא הספיד אותה, ואחרי שהיא מתה והוא מסכן נשאר לבד, אז הוא פתאום אומר לעצמו, שקר החן והבל היופי. מה נשאר ממך? אישה יראת השם היא תתעלל. הילדים שגידלת, הערכים שנתת, זה נשאר, אבל היופי הוא זמני. זאת אומרת, לא שהיופי הוא כלום. כמו שאמרנו, אישה נאה מרחיבה דעתו של אדם. היופי הוא יפה בחיים, היופי הוא זמני. אבל אחרי שהאישה הלכה, מהיופי לא נשאר כלום, מהערכים נשאר משהו. ומאיפה הראיה לזה? כי מי שמסתכל באשת חיל, מדהים, כשקוראים את אשת חיל מהר לא שמים לב לזה. יש לזה כמה רמזים. גמלת הוא טוב ולא רע, חיים שייך, כל ימי חייה. על מי אומרים כל ימי חייה? על אישה שמתה. מספידים אותה, אומרים, היא גמלה את בעלה, בטח בלב בעלה, והפסוק הבא, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. עוז והדר לבושה, איך ההמשך? ותשחק ליום אחרון. הוא מספר שיד הרגע האחרון צחקה. זאת אומרת, אשת חיל נאמר כהספד על אחת מהאנשים של שלמה שמתו, אולי על אישה מטאפורית, על כל פנים זה הספד עליה, על אישה שלא קיימת. אז הוא בא ואומר, תראה, עכשיו היופי לא שווה שום דבר, אבל כשהאישה חיה זה בסדר. מה? לפי זה גם אולי מובן מה זה אשת חיל מי ימצא, כי היא כבר לא קיימת. או שזה מטאפורי שהיא כבר לא קיימת, לכן הוא אמר אשת חיל מי ימצא, זה יכול באמת להיות הסבר למה אשת חיל מי ימצא, אז על מי אתה בונה את כל המזמור הזה. למה אני אומר את הפירוש הזה? כי הוא מאוד יפה. הוא מתאים ממדרש מדהים שקראנו פעם בשלמותו. מדרש שאומר שאשת חיל הוא לא המצאה של שלמה המלך. מי שאמר את אשת חיל היה אברהם אבינו, כהספד על שרה אמנו. כששרה מתה בפתאומיות, אברהם אבינו מגיע הביתה ושומע מה קרה, את האסון הנורא. הוא עומד על הקבר, התורה אומרת לספוד לשרה ולבכותה. הוא גם ספד אותה וגם ברכה עליה. מה הוא ספד אותה? לבכות אני מבין. מה בוכים על אישה ברור מאוד. אבל מה הוא ספד אותה? מה הוא אמר לה? כתוב במדרש באגדת בראשית שהוא אמר את המזמור אשת חיל. איך יודעים? כי כשאתה קורא את המזמור אשת חיל אתה רואה את מאורעות חייה של שרה. בטח בה לב בעלה ושלה לא יחסר. זה הרי בדיוק הסיפור של אברהם ושרה במצרים. הוא מספר ואומר, הגענו למצרים, רצו להרוג אותי, ואני שמחתי עלייך. אמרתי, הזכות שלך תציל אותי, בטח בלב בעלה, ומה היה ההמשך? ושלה לא יחסר, ולאברהם היטיב בעבורה, הוא יצא משם שיר גדול, עם מתנות וצון ועבדים וכל העניינים. אז אשת חיל נאמר, בין על ידי אברהם המלך, על ידי אברהם אבינו, בין על ידי שלמה המלך, על כהספד לאישה אחרי מותה. אז במילא הם אומרים, עכשיו... כל עד מם, כל הפסוקים, המדרש עובר פסוק פסוק להראות שזה האירועים של שרה אמנו. אז במילא אברהם אבינו אומר, הייתי אישה יפה, המצרים ראו אותך, אבל מה נשאר לי מזה? שקר החן והבל היופי, שום דבר לא נשאר לי מזה. אישה יראת השם, אישרת ילד טוב, זה אני מבין. אישרת ערכים טובים בבית, אישרת ניסים, אישרת טעם טוב, זה כן. אז זאת אומרת, היופי בוודאי הוא חשוב, אבל כשאחרי המוות לא נשאר, אבל היופי הוא זמני. היופי הוא לא נצחי. זה פירוש יפה שפעם ראיתי. אבל אני רוצה לומר, רעיון חסידי עמוק מאוד, במעלת היופי, באמת להסביר את העניין הזה, כי זה גמרא מאוד קשה להבנה, תסכימו איתי. יש בתחילת התלמוד, במסכת ברכות, סיפור מדהים, סיפור קשה להבנה בכל צורה שתתהפוך אותו. רבי אליעזר הלך למות. רבי אליעזר, אחד מחכמי ארץ ישראל, זקן, הלך למות. רבי יוחנן נכנס לבקר אותו. רבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, האמורא הגדול רבי יוחנן שכתב את התלמוד הירושלמי, בא לבקר את רבי אליעזר. היה חדר אפל, יודעים, אנשים חולים, שוכבים בחדר חשוך, כבר אין להם טעם בחיים. אז רבי יוחנן הרים את השרוול, והאור שלו הבהיק, רבי יוחנן הרי היה האיש הכי יפה בארץ ישראל, והאור שלו, הברק, הלובן של האור הבהיק בחדר. רבי אליעזר רואה את זה, מתחיל לבכות. שואל אותו רבי יוחנן, רבי, למה אתה בוכה? אתה בוכה שלא למדת מספיק תורה, אתה בסוף החיים, אתה מסתכל אחורה ואתה חושב לא למדתי מספיק? שנינו, אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שיכוון ניבול השמיים. עשית מה שאתה יכול. מישהו יכול לגמור את כל התורה? עשית מה שאתה יכול. אומר רבי אליעזר, לא על זה אני בוכה. שואל אותו רבי יוחנן, על מה אתה בוכה? אתה בוכה שלא התפרנסת, שלא הבאת מספיק לחם הביתה, שלא קנית דירות לילדים, שלא סידרת אותם. הרי שנינו, אין תורה וגדולה במקום אחד. האדם לא זוכה גם לתורה וגם לגדולה. זה לא הולך יחד, לא לחכמים לחם. אומר רבי אליעזר, לא על זה אני בוכה. אומר לו רבי יוחנן, אני יודע על מה אתה בוכה. את זה הוא שמר לסוף, את המאורע הכי קשה. שרבי אליעזר, לא עלינו ולא על אף אחד, 10 פעמים, קבר ילד, בהיותו צעיר. על זה אתה בוכה. בסוף חייך אתה אומר, אין לי ילד שיגיד עליי קדיש. אומר רבי יוחנן, גם על זה אתה לא צריך לבכות. הוא מוציא מהכיס עצם, ואומר, דין גרמא דעשירא אביר. זה העצם של הילד העשירי שרבי יוחנן קבר. 10 ילדים הוא קבר בחייו. אז מה אתה בוכה? ברוך דיין האמת, זה החיים, מה לעשות? אומר רבי אליעזר, גם לא על זה אני בוכה. אז על מה אתה בוכה, ריבונו של עולם? אומר, אני בוכה על היופי שלך, שיבלה באפר. אומר רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות, ובכו שניהם. ככה הגמרא במסכת ברכות דף עמוד ב', מי שלא מאמין לי יכול לקרוא את הגמרא בפנים. אז בואו נסכם, הם לא בוכים על התורה שלא נלמדה, הם לא בוכים על הפרנסה שלא הייתה, הם אפילו לא בוכים על הילד שמת קודם זמנו, הם בוכים על היופי שיבלה באפר, על שקר החן והבל היופי שילך אחרי המוות, שלא יישאר מזה כלום. ומעניין שאותו דבר יש סיפור עם אשת אורנס רופוס, שבא הרי לגרות את לפתות את רבי עקיבא, ורבי עקיבא בכה שהוא ראה אותה, שאלה אותו מה אתה בוכה, הוא אמר אני בוכה על היופי שלך שיבלה באפר. חז"ל אהבו יופי, יש משהו ביופי שהיהדות אוהבת אותו, ואנחנו צריכים להבין מהו. והתשובה היא פשוטה, יש יופי קדוש, יש יופי בעמי, יש יופי שאתה מסתכל על בן אדם, זה שקר, אין עם זה כלום, זה ריקני, זה בעמי, בסדר, אלוקים נתן לו יופי, שום דבר אין מזה, אבל זה לא ייתן לך כלום בחיים, כמו שקראנו את המהר"ל מפראג, איך הוא אמר? רק הוא מבחוץ, זה פלקט, זה כלום לא נותן לך. יש יופי קדוש, יש יופי שקט, עדין, אצילי, שהוא מראה לך מי האדם. אתה מסתכל על האדם, על העדינות של הפנים שלו, אתה אומר, יש פה טהרה, יש פה קדושה, יש פה רצינות. אם לא מזמן ראיתי וידאו של יצחק רבין. יצחק רבין היה אדם ביישן. המבוגרים בטח זוכרים את זה, אדם שאף פעם לא מסתכל ישר, מי שיראה אותו נועם, הוא מסתכל עם העיניים למטה תמיד. הוא מספר שהוא היה אצל הרבי מלובביץ' ביחידות, שעתיים הוא היה ביחידות, הוא לא הוריד את העיניים שלו מהעיניים של הרבי. הוא אמר, היה בעיניים כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה חום, כל כך הרבה ערנות. הוא אומר, לא הורדתי את העיניים שלי מהעיניים של הרבי. יש לפעמים דבר כזה, שהיופי של האדם משקף פנימיות, משקף איזושהי עדינות, איזושהי תבונה, איזושהי רצינות, אפילו קדושה. וזה היופי שמדברים עליו. כשהתורה באה ומשבחת את האימהות שהן היו יפות, התורה רוצה לומר, ראו עליהן מבחוץ. ראו מבחוץ, אישה טובה, אישה עדינה, אישה תבונית, אישה חכמה, אישה קדושה, ראו את זה. אז יופי זה לא דבר רע, השאלה איזה יופי. אם זה יופי ריקני, אז אין עם זה כלום, אז מה? זה אמר לי פרק אמר, מה זה יעזור לך? כשצריך לקום לילד בלילה, תריב עם האישה מי יקום, משנה אם האישה יפה או לא? זה לא משנה. אבל אם האישה, אישה כזאת, שרואים את היראת השם שלה, שרואים בחוץ את העדינות שלה, אז זה פעמיים טוב. היא גם יראת השם, וגם אישה נעה מרחיבה דעתו של אדם. איך אני יודע את זה? כי יש בגמרא סיפור כזה. כשחזל ראו יופי, מיד הם תרגמו אותו לחוכמת אדם תאיר פניו, לגדלות פנימית. יש בגמרא סיפור מדהים, אחרי החורבן, רבי יהושע בן חנניה הולך לרומי. הוא כל הזמן היה הולך לרומי, הרי לשליחויות או למסעות, הוא היה איש מאוד מרשים. אמרו לו, בכלא ברומי יש שבוי יהודי, שבוי מירושלים, הרומאים סחבו יהודים, אז זה היה ממכר עבדים, סחבו איזה ילד מאוד יפה מירושלים, והם רוצים למכור אותו פה, לאיזה אדון רומאי שיתעלל בו. אומר רבי יהושע בן חנניה, אני הולך לראות אותו, הולך מציץ מהתא, מהחלון של התא, רואה ילד, הגמרא מעידה, לא העתקתי את זה, הגמרא מעידה בגיטין ונחת בסוגיה של החורבן, ילד יפה עיניים וקצוותיו וטוב רוי וקצוותיו סדורות על טלים. רבי יהושע בן חנניה התפעל מהמראה שלו. הוא שואל אותו, מנתן יעקב, מנתן ישראל למשיסה ויעקב לבוזזים, שואל אותו את הפסוק בנביא, והילד אומר את ההמשך, הלא השם זוכתנו לו. אז רבי יהושע מבין שיש לפניו ילד גדול. הוא אומר, אני נשבע שאני לא אצא מפה עד שאני אבדה אותו כמה כסף שיבקשו. הלך אסף כסף, פדה אותו, הביא אותו לירושלים, והילד הזה גדל ונהיה רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. זאת אומרת, כשחזל ראו עיניים יפות, הם ראו חוכמה, הם ראו תבונה, הם ראו רצינות, הם ראו איזושהי פנימיות ייחודית, וזה היופי החשוב, זה היופי שבו בנות ירושלים מתגאות. והשגחה פרטית, דבר מאוד יפה, הרבי מלובביץ' סיפר כזה סיפור על חמיב. כשחמיב הסתלק מהעולם, הרבי הקודם, אז הרבי סיפר עליו כמה סיפורים, והסיפור השני שהוא סיפר עליו אחרי מותו, מדהים, הסיפור השני שהוא סיפור, זה סיפור כל כך מרגש שהעתקתי אותו מפנים, רוצה לקרוא אותו, כל כך יפה. הוא אומר שכשחמיב, הילד קטן בן שנה, שנתיים, הוא שכב בעריסה, ואבא שלו, הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, ישב עם חסיד בחדר השני ולמד. כנראה באמצע החסיד קצת רצה לקום, לנוח, הלימוד היה כבד, אז הוא הסתובב בחדר הסמוך וראה את התינוק שוכב בעריסה. והפנים האירו. אתם יודעים, לילדים יש לפעמים פנים טהורות. הילדים, הפנים של התינוק הזה האירו. אז הוא ניגש לאבא שלו ואמר, רבי, התואר של הפנים מעיד על טהרת המחשבה של הילד. מעיד על התואר של הראש שלו, של המוח שלו. ואבא שלו כל כך התפעל מהמחמאה, אתם יודעים, הלב של אבא מתמלא, והוא רואה את הילד וגם אצלו זה מאיר, אז הוא רצה לתת לילד נשיקה. אבל אז הוא אמר, אני אתן לקדוש ברוך הוא מתנה יותר גדולה מנשיקה. הוא הלך וכתב מאמר חסידות עם דיבור המתחיל, מה רבו מעשיך השם. אז אצל חז"ל יופי זה לא היה דבר שהתביישו בו. יופי של עדינות, יופי של טהרה, יופי קדוש, זה היה דבר של ההפך, שבכו עליו כשהוא הלך. בואו נקרא הסיפור שהרבי מספר על חמיב מיד אחרי הסתלקותו. כשהיה הרבי, הכוונה, האדמו"ר הקודם, אני קורא במובאה מספר 3, כשהיה הרבי תינוק ושכב בהריסה, ישב אביו הרבי הרשע בחדר הסמוך ולמד עם החסיד רבי יעקב מרדכי בזפלוב. תוך כדי הלימוד ראה חסיד את התינוק ישן. הילד היה יפה תואר ופנה ואירו, והחסיד אמר לרבי כי מראה וזיו הפנים מעיד על טהרת המחשבה. התעורר אז רצון חזק אצל הרבי לתת נשיקה לילד. החלף במוחו רעיון שבבית המקדש הביאו בנוסף לקורבנות גם כסף וזהב לבית הבית. הביאו לקדוש ברוך הוא כמתנה כסף וזהב. אז הוא אמר נשיקה, נו, נשיקות אני אוכל לתת הרבה לילד בחיים. אבל אני אוכל לתת לקדוש ברוך הוא כסף וזהב, מה זה מאמר חסידות? החליט להמיר את הנשיקה במאמר חסידות, וכתב אז את המאמר, מה רבו מעשיך השם. וכך הרבי מסביר, בואו ניקח שהרבי אומר את הרעיון הזה בליקוטי שיחות חלק י"ט עמוד 83. מובן הוא פשוט שזה שבנות ירושלים יצאו לכרמים בט"ו באב וביום הכיפורים, זה היה עניין של קדושה. בנות ירושלים, לא מדובר פה על כמה בנות שמסתובבות על הברזלים. זה בנות רציניות, איך אנחנו יודעים את זה? אמרנו, הן לא יוצאות עם הבגדים שלהן, הן משאילות את הבגדים למישהו אחר כדי לא לבייש את מי שאין לו. זה היה טקס של צניעות, טקס של טהרה. ובכל זאת הן התהדרו ביופי, כי לא צריך להתבייש ביופי. אם זה יופי שמעיד על פנימיות, מעיד על טהרה, אז למה להתבייש בו? אכפת לך שאני רק אסיים את הציטוט? ובמילא גם מובן שהם לא התכוונו לבטא את המעלות הגשמיות כשלעצמן, אלא מעלות כאלו שעל פי תורה הן ראויות להיות טעם וסיבה לנישואין. לדוגמה הרבי אומר, זה שהיפהפיות אמרו תנו עיניכם ליופי, התכוונו למעלה האמיתית שיש בזה, כיוון שיופי גשמי נובע מיופי רוחני. יש לפעמים יופי גשמי שמעיד על... אתם יודעים, אתה נפגש עם צדיק ואתה אומר, נפגש עם רב גדול, אתה אומר, איזה תואר פנים. מה, אתה הולך לפגש עכשיו עם צדיק, עם מלאך, ואתה מדבר על הפנים שלו? לא, כי זה היופי, שהיופי הפנימי קורן גם החוצה, זה רק מוסיף. זה רק מראה עד כמה היופי הפנימי הוא גדול, שהוא מנצח אפילו את תווי הפנים. וכידוע, הרבי מצטט, בהערה שמה סיפור מדהים, שהייתה משפחה בירושלים שהיו להם ילדים מאוד יפים, אחד אחרי השני. שאלו את האמא, מה הטיפ שלכם? אז היא אמרה שהיא נוהגת עם בעלה בקדושה יתרה באותה שעה. זאת אומרת שיופי גשמי לפעמים מעיד על יופי רוחני. וכידוע המובא במסכת קלה פרק א', על משפחה שהיו ילדיה יפים במיוחד, והאמא הסבירה שזה נובע מכך שהאב והאם, שהיא ובעלה, התנהגו בקדושה יתרה באותה שעה. ובמילא הילדים קיבלו תכונות רוחניות מעולות, והדבר קרן גם החוצה ביופי גשמי. בבקשה אברהם. כן, הם היו יוצאות גם ביום הכיפורים וגם בט"ו באב, כי גם יום הכיפורים וגם ט"ו באב זהו ימים של פיוס. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות השניות, מחל על חטא העגל. בט"ו באב הוא הפסיק להרוג את מתי מדבר. אמרו יום של מחילה זה יום של נישואין, זה יום טוב לנישואין. עד כאן דיברנו על יופי, מה עם עושר? אז הרבי גם אומר גם על העניין הזה, לא בשיחה הזאת, בשיחה אחרת, אותו רעיון. גם עושר, אני אומר את זה בזהירות, אבל טוב מאוד שאתה גיבית אותי בהתחלה, שיחסו עליך, גם עושר מעיד על איזושהי גדלות פנימית. לא לכל אחד אלוקים נותן עושר. אלוקים נותן עושר לאלה שהוא חושב, או לפחות מקווה, או לפחות רוצה לקוות, שהם ידעו מה לעשות עם הכסף שלהם. ובואו נדבר על זה רגע. עושר זה המפתח של העולם. אם נרצה או לא נרצה, עשירים זה האנשים שקובעים את סדר היום. כולם מסתכלים עליהם, כולם מחכים אותם, כולם רוצים להיות כמותם. אומר הרבי, אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא נותן את המפתחות של הצוללת לאנשים שיודעים לשמור עליו. אם הקדוש ברוך הוא נתן את העושר לאנשים כאלו, כנראה שהוא חושב שיש להם את התכונות להשתמש בהם לטובה. וכשאתה קורא את השיחה הזאת אתה אומר, מה הרבי היה תמים כאילו? אז אני רוצה לספר סיפור שהיה לא מזמן ועד היום מתרחש. לפני 8 שנים, ביוני 2006, הייתה ישיבה של מייקרוסופט העולמית שם בסיאטל. זו הייתה אמורה להיות עוד ישיבה רגילה. קם ביל גייטס, האיש הכי עשיר בעולם, יושב ראש מייקרוסופט, ומדהים את החבר'ה, כל אחד יכול לחפש אחר כך את הנתונים באינטרנט. הוא אומר, אני פורש מיור מייקרוסופט, ומה אני הולך לעשות? מה הוא עושה היום? אני מקים קרן צדקה על שם ביל ומלינדה גייטס, ואני הולך להעביר אליה את רוב ההון שלי. המילים שלו היו כאלה, שתי הבנות שלי הרשו רק מיליונים בודדים מההון שלי. עכשיו ביל גייטס לא מסתפק בזה, הוא הולך לאיש השני, אולי הראשון הכי חשוב בקהילה העסקית באמריקה. מי זה האיש הכי חשוב בקהילה העסקית באמריקה? הולך לוורן בופט, הבעלים של תפן, הבעלים של סליחה של של נורזן של איסקר בתפן בגליל, ואומר וורן בוא נעשה את זה יחד, תהיה שותף איתי בקרן וגם אתה תתרום את רוב ההון שלך לצדקה. ובופט מתחייב, הוא התחייב להזרים 30 מיליארד דולר לקרן תוך 20 שנה, הוא כל שנה מזרים. והם לא מסתפקים גם בזה, באמריקה הרי כל דבר חייב להיות עם שואו הכי גדול שיכול להיות. הם פונים לכל עשירי העולם ומציעים להצטרף ליוזמת הנתינה, Giving Pledge, כל אחד יכול לחפש אחר כך באינטרנט, יוזמת התחייבות הנתינה, כאשר התנאי להצטרף לשם זה לתרום את רוב ההון לצדקה. לא 49%, לא 50%, 51%. עד היום, בדקתי את זה לפני שבועיים, 122 מיליארדרים, שם הרבה יהודים אגב, גם היהודון צוקרברג וגם ברונפמן ובלומברג ועוד הרבה יהודים מפורסמים, 122 מיליארדרים כבר הצטרפו ליוזמה הזאת של גייטס ובופט, שתורמים את רוב ההון שלהם לצדקה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע למי לתת את העושר שלו. אז יש כאלה, רק מה, אנשים צריכים איזשהו זרז, איזשהו יזם, מישהו שיתחיל עם זה, וכולם יצטרפו אחריו. אבל אומר הרבי, גם עושר מעיד על איזושהי ייחודיות פנימית. גם עושר מעיד על איזשהו ייחודיות, לא כמו שאנחנו אומרים, עזוב, כולם מזל. עושר אמיתי לאנשים שיודעים לשמור על העושר, גם זה מעיד על איזו איכות פנימית. ומילא אם בת ירושלים באה ממשפחה עשירה, היא צריכה להתבייש בזה. היא אומרת, נו עיניכם בבעלי ממון, למה? כי לנו אלוקים נתן את המפתחות של העולם. כי עלינו אלוקים שמח. מאיפה הרבי יודע את התיאוריה הזאת, שהיא מאוד מהפכנית? כי הרבי אומר, ככה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שלוש מילים מדהימות, כשאתה חושב עליהם אתה לא מבין מאיפה הם נפלו לך. רבי מכבד עשירים. רבי יהודה הנשיא, ככה הגמרא מספרת, כיבד עשירים. אתה קורא את זה, אתה לא מבין. למה? א', רבי יהודה הנשיא היה יותר עשיר מכל העשירים. זה לא שהוא היה איזה, אתה יודע, מנהל מכון ירושלים, כותב את המשנה, הוא צריך חבר'ה שיחזיקו לו את האברכים בכולל. רבי היה יותר עשיר מכל העשירים. הגמרא אומרת שהשומר הסוסים שלו היה יותר עשיר משבור מלכה. רבי יהודה הנשיא היה עשיר הכי גדול, אז הוא לא היה צריך שום עשיר, כולם היו צריכים אותו. דבר שני, והוא העיקר, רבי לא העריך עושר. רבי יהודה הנשיא לפני מותו הרים את העיניים ואמר, ריבונו של עולם, אני נשבע שלא נהניתי מעולם הזה כאצבע קטנה. לא עניין אותי העושר שלי, לא עניין אותי הבית, לא עניין אותי הסוסים, לא עניין אותי כלום, עניין אותי המשנה שהוא כתב. זה מה שעניין אותו, השישה סדרי משנה, זה היה פרויקט חייו, שזה הוא חי. אז רבי הזה שיש לו יותר עושר מכולם, רבי הזה שלא מעריך את העושר, הוא מכבד עשירים? אומר הרבי, רק הרבי יכול להגיד את זה, הוא מכבד עשירים כי הקדוש ברוך הוא מכבד אותם, לא כי הוא מכבד אותם. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן להם את המפתחות של העולם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא סומך עליהם. זה אומר שהוא מעריך אותם, זה אומר שהוא מקווה או רוצה לקוות שהם יעמדו באתגר של הכסף. אז הם אלה בנות ירושלים לא צריכות להתבייש בעושר, כי כמו שאמרנו, יש עושר קדוש. אז יופי, תלוי מה אתה עושה עם היופי. יש יופי ריקני, יש יופי קדוש. עושר, תלוי מה אתה עושה עם העושר. אז באמת, בנות ירושלים לא צריכות להתבייש. בואו נקרא את הציטוט של הרבי. נקוטי שיחות חלק חפגי מאל עמוד 336. יש תמאים על מאמר הזה על רבי מכבד עשירים. רבי, יש לך יותר כסף מכולם, אתה צריך עשירים? לדידי מובן ומבואר, אומר הרבי, על פי אחת הנקודות היסודיות של שיטת הבעל שם טוב, אשר כל עניין בעולם, ואפילו קטן שבקטנים, הוא בהשגחה פרטית. ובפרט עניינים כלליים הנוגעים לרבים. הנה, אומר הרבי, עשירים, אנשים אשר ההשגחה העליונה נתנה בידם אמצעים לפעול רבות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בוודאי גם כוחות נפשה מתאימים למילוי תפקיד זה. אולי אם אדם לא נהיה עשיר, זה בגלל שאין לו את האיכות הפנימית. הקדוש ברוך הוא לא בטוח שהוא יוכל לתעל את הכסף לטוב. ורבנו הקדוש עליו הייתה המשימה להתבונן בכל אחד ולנצל את האפשרויות אשר בו, ולכן הביע רגש כבוד כלפי אלו שמלמעלה ניתנה להם אפשרות יתרה להגן על כל הקדוש בישראל. רבי רואה עשירים, הוא רואה אנשים שהקדוש ברוך הוא סומך עליהם, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא מכבד אותם, גם אני מכבד אותם. אז במילא נסכם, כשבנות ירושלים יוצאות ומכריזות על היופי, זה לא בא מריקנות, זה בא להפך, מאיזושהי רצינות, מאיזושהי טהרה, ממודעות לאיכות הפנימית שלהם, ואותו דבר גם לגבי עושר. אז שאלנו, יופי ועושר חשובים או לא? השאלה איזה יופי והשאלה איזה עושר. אם זה יופי ריקני, אם זה יופי פלקטי, אז המהר"ל אמר, אין עיקר הדבר, ככה קומי בחוץ, מה יש מזה בחיים? זה לא נותן כלום בלילות הקשים של החיים. אבל אם זה יופי שמעיד על רצינות, מעיד על רוחניות, הרוחניות היא כל כך גדולה שהיא קורנת החוצה, אז למה לא? הלוואי על כולנו. מה המסקנה מזה? מה בעצם הפילוסופיה שעומדת מאחורי הרעיון? כי זה רעיון מהפכני, 3,000 שנה אף אחד לא פירש ככה את הגמרא עד הרבי. מה בעצם עומד הרעיון מאחורי זה? הרעיון הוא שהיהדות לא מפחדת מהעולם הזה. היהדות מרגישה בנוח בעולם הזה. אנחנו התרגלנו לחשיבה שהיא במקורה נוצרית, היא לא, יהודי, לא יהודית, שהעולם הזה הוא טרף, הוא חזיר, העולם הזה אסור, זה... איפה הקדוש ברוך הוא נמצא להבדיל? בספרים, בחדרים התחובים, בעוני, בסבל, שם האלוקים נמצא, בסנה, בקוצים הוא נמצא, אמו אנוכי בצרה. אבל אם אתה רואה אדם יפה, אתה רואה אדם עשיר, אוי ווי, זה קליפות, זה יצר הרע, זה סטרה אחרה, שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. עד שבא בעל שם טוב ואמר, איך המשנה אומרת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלו לכבודו. בשביל מי הוא ברא את הזהב? בשביל האנשים הרעים? הוא ברא את הזהב בשביל בית המקדש, ככה המדרש אומר. הוא ברא את היופי בשביל הקדושה, בשביל לשקף את הפנימיות. אז באו כמה אנשים וגנבו את זה. נו, בא יצר הרע והתלבש על זה. ראה כזה פוטנציאל להתלבש על זה. בסדר גמור, אבל זה לא משנה את המהות. המהות היא שדברים יפים בגשמיות, הם גם יפים ברוחניות. ויש להם קרבה לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ביופי ובאושר. ובמילא מה המסקנה? שצריך לבקש אושר, וצריך לבקש יופי, ולבקש שיהיה לנו כל מה שצריך, ומי שזוכה לזה לשמור על זה, ולהשתמש בזה לטובה, לעשות בזה שימוש נכון. זה לסיים בסיפור יפה לט"ו באב, על העניין הזה של זיווגים ואושר. למגיד ממזריץ' שהיה בחור שלמד אצלו בישיבה. מגיד, התלמיד של הבעל שם טוב, לבחור מבוגר שישב שם, למד הרבה. אחרי כמה שנים, צריך להתחתן, אבל הוא כבר היה רווק זקן, כנראה לא יפה מדי, לא עשיר מדי, ויותר מלא עשיר מדי, כנראה עני מאוד, ואף אחד לא קפץ עליו, הוא כבר לא היה שווה כלום. לפני שהוא חוזר הביתה, הוא אומר, אני יודע אם אתה תרצה לחתן אותי, והיא תתאכזב שאף אחד לא תרצה אותי. אז הוא נכנס לרבי ואומר, רבי, אני רוצה ברכה לזיווג, ברכה שאני אמצא מישהי, שאני חוזר הביתה. הרבי נותן לו עצה מדהימה. הרבי אומר לו, קח את העסקה הראשונה שבאה לידך. השידוך, ההצעה הראשונה שאתה מקבל, קח, אל תבדוק. בסדר, קצת טובה. הוא הולך הביתה, מסכן אני, נסע חלק מהדרך בעגלה, חלק ברגל, עוצר בלילה באיזה פונדק דרכים כזה על הדרך, כמו שברוסיה מאוד מקובל, באיזה קרצ'מה כזה, איזה בית מרזח, נכנס. יושב שם מסכן, מנסה להוריד את הראש, אין לו אפילו כסף לקחת חדר, אומר אני אשן פה עם כל השיקורים. יושבה שם חבורה, כנראה ט"ו באב, לילה שמח כזה, יושבת חבורה, עושה חגיגה. על הקופה עומדת בחורה, בת של הבעל הפונדק, והם יושבים והיא מוזגת להם, ככה כמו שמקובל, היא משרתת אותם. יושבת חבורה של ליצים, של הבעלי עגלה, יפים מכל היום, ששותים קצת וודקה להתחמם, ורואים בחור יושב שם, מתנמנם, ובחורה על הקופה, מה יותר מתאים? אומרים לו, מה איתך, למה אתה לא מתחתן? הוא אומר, אף אחד לא הציעו לי עדיין. אמרו, בוא, אנחנו נציע לך. ניגשו לה הבחורה, אמרו לה, את הרי רוצה להרוויח כסף, נכון? אבא שלך הרי נותן לך אחוזים. בוא נעשה חתונה, נעמיד חופה, את תתחתני איתו, אחרי זה נעשה סעודת חתונה, כל הסעודה עלינו. נוציא פה את כל הסעודה. היא שמחה מאוד. כמה בירות תיקחו, כמה וודקות, כמה דגים, כמה דג מלוח. נהדר, היא עושה את היומית שלה, את החודשית שלה. העמידו חופה, הוא מקדש אותה, ואחר כך הם ישבו כל הלילה חגגו. הבחור מסכן, נרדם על השולחן, ואבא בבוקר מגיע, רואה כל השולחנות מלאים סחורה. מה קרה? היה איזה מישהו קנה יקב, קנה בוטיק, מה העניין? אמרו לו, הייתה חתונה. מה זה טוב? מי התחתן? הבת שלך. מה? עם מי התחתנה? עם הטמבל הזה ששוכב פה על הרצפה. הוא נהיה לו רע, הוא ניגש אליו, מאיר אותו, אומר לו, מה חיתנת אותה? אמיתים, כאילו, את הבת, והיה עדים. הוא אומר, כן, חיתנתי אותה, והיו פה כולם ראו, 30 אנשים. הוא אומר, משוגעת, תגרש אותה, תן לה גט. הוא אומר, אני לא מגרש אותה. למה אתה לא, מה יש לך ממנה? מה אתה רוצה מהחיים שלה? איך נכנסת לחיים שלי? הוא אומר, הרבי שלי אמר לי, הצעה הראשונה שבאה לידך, אל תחמיץ, נקח אותה. הוא אומר, בוא איתי לרבי שלך, איפה הרבי שלך? במזריץ', הוא איש עשיר, אין לו בעיה. הוא אומר, אני אשחט את הרבי. נוסע למזריץ', אומר למגיד, כמה זה עולה לפרק את העניין הזה? אז המגיד אומר לו, 1,000 רובל זהב, סכום אדיר. הוא אומר, מה קרה? נפלתי פה לקט של גזלנים, אבל אין לו ברירה, הבת שלו הגונה חיה, נשואה לבן אדם הזה. הוציא את הכסף, נתן לו. אומר הרי ביופי, לחצו ידיים, נפרדו, הכל בסדר. הרבי מלווה אותו החוצה, ואז אומר לו, תראה, אבל מה היה לבת שלך? מה, מסכנה, אתה רואה? עד מתי תשב שם, תמזוג לה שיקורים יין? צריך לעשות איתה משהו. אומר לו, רבנו, אני רוצה, אבל מי יושבת שם עם הבית מרזח? מי ייקח אותה? מי יטפל בזה? מי זה? אז רב אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך בחור. רק יש לו בעיה. עד היום לא לקחו אותו, כי הוא היה אני. עכשיו גם הבעיה הזאת נפטרה, הוא עשיר גדול. אני אומר לך, הם נועדו משמיים. מי הבחור? זה הבחור שיושב פה. יחזירו אותה הביתה, וברוך השם, חיו באושר ואושר.
יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.